שומעים שזה הארץ.
טוב, איזה כיף שעוד פעם אני פה.
היי שני.
היי ניב.
והי שני. אני מוקף בשני. מכל עבר.
זה נהיה שם נפוץ לאחרונה.
כן. אז היי שני ליטמן שמחליפה את גילי זיקוביץ', שאני לא יודע אם היא בחיים כרגע, משום שהיא עוברת דירה.
אה, זה מסוכן.
כן. ואני לא יודע אם היא עוברת לקומה השביעית למטה, או למדור הגיהנום השביעי מלמטה. משום שאין לדעת כשאתה עובר דירה, אתה יודע איפה תתחיל, אתה אף פעם לא יודע איפה תסיים.
כן, אומרים שזה כמו לשרוף בית פעמיים.
וואו. כן, אז אני מסכים עם זה. וחוץ מזה שגילי זיקוביץ' עוברת דירה, גם יהיה פה היום פודקאסט, ובוא נדבר על הסדרה טיפול זוגי, נכון? שהגיע...
שאנחנו מקווים שגילי לא תזדקק אחרי שתגמור לעבור דירה.
בדיוק. או שאולי תזדקק רק לגרסה הבריטית, ולא לגרסה הישראלית החדשה שנחתה בכאן 11 בשבוע שעבר, נכון?
כן.
ומיד הפכה לדיבור.
כן, כי נגמר, בדיוק נגמר חתונמי, נגמרה חתונמי, ועברנו לה כזה 10 שנים קדימה.
זה יפה, עיקרון הרצף. כן. נכון? תמיד צריך שיהיה ריאליטי על זוגיות.
על משהו.
על משהו בכלל.
על משהו.
אנחנו נדבר על הסרט הדוקומנטרי על ג'אנט ג'קסון, ועל חשיפת הפתמה שלה שהייתה בשוגג או שלא, ונסיים עם סיבוב מהיר, שבו נדבר גם על סדרה שאת ואני לא יכולים להפסיק לדבר עליה.
נכון, אבל לא יכולים, אבל טוב, נגיד את זה.
כשנגיע לזה, אז תגידי את מה שאת רוצה. נכון, נכון. יש לך טרוניות כלשהי.
יש לי משהו להגיד, אוקיי, כן.
הסדרה הזו היא הסוכנות, וחוץ מזה נדבר על ספר...
Le Bureau de Légende.
יו, איזה כיף לדבר על הסוכנות עם מישהי שדוברת צרפתית, די מהממת, העונה השנייה של סיפור אהבה שכתבתי עליה בסופה, אבל אני גם רוצה להביא אותה לפה לפוד, כי עד כדי כך טובה בחיי.
כן, זה אנחנו, אוקיי. אתה תדבר ואני אקשיב.
כן, כדאי. אז יאללה, בואי נתחיל. את יודעת שאני, לאחרונה, אני נתקל בתופעה שיותר ויותר אנשים שמדברים איתי בטלפון, אנשים, נשים, נשים,
כן.
פונים עליה בלשון נקבה. ולא מתוך איזו חתרנות לינגוויסטית, את יודעת, כן. של לשנות את השפה ולשנות את ה... למרוד בפטריארכיה ששולטת כן. בלשון העברית. לא, הם פשוט חושבים שאני אישה.
אוקיי.
ואני רוצה לתת עכשיו שאת שומעת את קולי מבעד לאוזניות.
אז אתה אומר, לכן יש לי פודקאסט ואני אנצל אותו כדי להודיע לעם ישראל שאינני אישה.
לא, אין לי בעיה שפונים על בלשון נקבה, נגיד חבר שלי בנג'י, הוא תמיד שואל אותי, נו, מה את עושה? וזה בסדר מבחינתי, כי זו הדינמיקה בינינו ואלה היחסים. וגם כמה מחבריי הטובים ביותר מהקהילה, גם כשפונים אלה לפעמים בלשון נקבה, זה בסדר, אין לי בעיה, כי אלה כללי הקשר בינינו. אבל נגיד, כשאני מתקשר למוקדנית בשירותי בריאות כללית, והיא מדברת עליי, כן, הדס, מה שלומך? איך את איתנו היום? ואני אומר לה, ניב, סליחה, ניב, שפניתי אלייך כהדס, הבנתי עכשיו ששמך הוא ניב, כן? אני לא כל כך מבין למה זה, אני עד כדי כך נשמע נשי, זה משהו בטון שלי, בשפה?
תשמע, קודם כל תשאל את החברים שלך, אל תשאל אותי, מה אתה מפיל עליי
את
ה...
את אובייקטיבית.
לי אתה נשמע גבר, אבל אני גם, אני רואה אותך... לנגד עיניי, אז אני יודעת במה מדובר.
את רואה את הזיפים, ששימי לב, זה הכי זיפים סבלימינל שהיה לי, נכון?
אבל אני יכולה להגיד לך שאצלנו בבית זה בדיוק הפוך, דרך אגב.
תסבירי.
כי אנחנו, לי יש 2 בנות, ואצלנו, אל כולם מדברים בלשון זכר. זה משהו שהתחיל מהבן זוג שלי עוד לפני שהכרנו, והוא פשוט מדבר אל כל הנשים, הוא גדל רק עם בנים.
הבנתי.
והוא מדבר אל כולן בלשון זכר. הבנות שלי מדברות ככה עם החברות שלהן בבית ספר, וזה נהיה, זה פשוט הדביק.
אבל זה לא מגיע לתופעות שליליות שנדרנו לחסל מן היסוד, כמו, אני עייף.
לא,
נכון?
חס וחלילה.
זוכרת את הגל הזה?
כן, כן, לא.
אני כל כך חמוד.
זה לא בטון מתפנק, להפך. דווקא כשהוא הכי כועס עליהם, נגיד, הוא כאילו לא יודע לכעוס על בנות, רק על בנים.
אז הוא מדמיין, גבר, בוא למטבח!
אמרתי לך להוציא את הכלב.
כן, אז זה מתקשר לי שגיסי, שגיסי מהצד של שירה, שהוא תת אלוף, אז זה קצת כמו בסדרה כן מה, עם גידי גוב, את זוכרת? כן. הוא מדבר על הבנים שלו שהם בחטיבה ובתחילת התיכון, וכמו, נגיד, אחד מהם אוכל מהחלה לפני שהתחלנו את ארוחת שישי, ואז הוא צועק לו, דניאל חדל!
מה שלומכם?
ציוט. כרגיל.
אין לי מושג מה היא רוצה ממני. היא נכנסת לתוך עצמה, היא רבה עם עצמה. אני לא צריך להיות שם אחד.
זה הדרך שלה להראות, עזוב אותי בשקט, נמשיך להתעלם ממה שהיה, זה לא קרה.
אמר לי, לכי מהבית.
הוא אמר לי, ללכת מהבית.
כן? באותו רגע בראש שלי אמר לי, אני פה רק בגלל הילדים, מה אני עושה פה בכלל?
אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להתגרש ממך. אין באמצע.
זה משתק אותה, זה כמו לקחת פגיון ולשים לה בתוך העין, לא בלב.
אז מה אתה אומר על טיפול זוגי?
דיברנו קודם על דברים שמעוררים בך חרדה ו-PTSD, נכון?
כן.
אז זה? אני עברתי טיפול זוגי בחיי.
נראה לי כולנו כאילו פחות
לפני,
או יותר.
לפני שהתגרשתי, מה עושים לפני שמתגרשים? זה כאילו מנדטורי, נכון? כן. אתה מתגרש רגע לפני שאתה מתגרש, תן 7 חודשים, תקדיש להם תקציב לא הגיוני ובלתי סביר
כן,
בעליל.
כן, תבנה איזה, תרחיב את הבית של המטפלת כן. באיזה מרפסת.
כן, תשמע את האדם שהכי יקר לך בעולם, אומר דברים שלא האמנת שהוא חושב עליך, כן. כדי לנקום בו, כי עכשיו נורא כאב לך, תגיד גם אתה את הדברים כן. האלה. ציימו לשלם את הכסף ואז תיפרדו בכל מקרה. אז עברתי את התהליך הזה. כן,
תהיתי כמה דברים. א', מי האנשים זאת אומרת, איך אנשים מסכימים לבוא לדבר? אני יודעת שזאת שאלה נצחית, וכאילו היא שייכת...
בריאליטי זו שאלה נצחית.
אבל זה לא בדיוק, זהו, שזה לא ריאליטי כמו הריאליטי המאוד מסחרי שאנחנו מכירים מערוצים אחרים.
מה זאת אומרת, זה אנדרגראונד?
תראה, הם לא, כאילו קשה לי לדמיין אותם, נגיד, אחרי זה הופכים להיות כוכבי השקות, כאילו את הזוגות כן, האלה שמגיעים כן. לתוכנית הזאת. יזמינו אותם אחר כך לפתוח כל מיני חנויות בקניונים, לא נראה
את
לי.
את אומרת שאביבית בר זוהר...
היא מהולדת של מיכל הקטנה,
כן,
אתה רואה את...
את אומרת שאביבית בר זוהר וקוטי סבא גבאים לא יצאו מהתוכנית הזו.
אני לא חושבת, גם הם גם נראים אחרת, זאת אומרת, הם קודם כל ברור שלא מלבישים אותם כמו שמלבישים את הדמויות הריאליטי שאנחנו מכירים, מהערוצים המסחריים. הם מאופרים כי תמיד חייבים כזה איזשהו סוג של איפור בטלוויזיה, אבל הם מאוד לא עשויים ולא... הם כולם אנשים נעים ביותר, אבל זה לא נראה שבחרו אותם על סמך איזה פוטנציאל כן, דוגמנות.
כן, אין פה... זאת אומרת, לא היה מלהק שחיפש את הדמויות האקסצנטריות הישר לריאליטי.
כן, נגיד, יש את אודליה סוויסה,
כן.
ש... היא, גם, היא דווקא התחילה גם בערוץ כאן 11, בתוכנית בואו לאכול איתי, שגם לכאורה הייתי יכולה להגיד עליה את אותו דבר, שזה לא נראה כמו משהו ש...
זהו, הייתי יכולה... יניב... זה לא כמו נגיד בואו לאכול איתי לעומת מאסטר שף, מה שאנחנו אומרים פה עכשיו?
במובן שזה יותר דוקומנטרי ופחות עשוי?
כן, וגם אני חושבת שצריך לומר שזה פורמט מיובה, כן?
כן.
זאת אומרת, יש גם כזו גרסה אוסטרלית ואמריקאית ובריטית, ובטח גם בסקנדינביות השונות יש את זה, אבל רק, בטח בעירום, שם זה גם, הטיפול הזוגי הוא בעירום.
בסאונה. כן, לא, למה, על מה אנחנו בעצם חושבים כל הזמן ועוד לא אמרנו? חתונמי, כמובן.
כן.
כלומר, איך, למה זה נראה ככה וחתונמי מבט ראשון
כי נראה... כי אחד הוא בכאן 11 והשני הוא בקשת 12, לא?
אז בוא נדבר על זה רגע. מה הופך את ה... למה זה נראה כמו מוצר צלופני? אותי אישית נורא משעמם גם, אני חייבת להגיד.
חתונמי מבט ראשון?
חתונמי, כן.
אבל הרגע אמרת שכאילו... זו השתכלה לוואקום שהותיר החתונמי,
נכון,
לא?
נכון. בסדר, אצל...
הבנתי, במטה.
בציבור הכללי. לא, באופן, אני נגיד, מאוד אהבתי לקרוא פרשנויות על חתונמי.
אבל לראות את זה זה נורא משעמם באמת.
לראות את זה זה שעמום מוחץ. ופה, טוב, גם זה הרבה יותר מצומצם כמובן, זה 25, 6, 7 דקות כזה. זה לא עכשיו שעה וחצי פרק עם 5,000 פרסומות.
וזה גם כל הג'וס.
וזה כבר אנשים שיש להם איזה קילומטראז' ויש להם על מה לדבר.
כן.
ומדברים על זה.
רגע, אבל אנחנו עוד לא סיכמנו את למה בכלל. אז אנחנו משאירים את השאלה הזו פתוחה. אני לא יודע למה. אני לא יודע איזה יצר אקסביציוניזם.
למה אנשים...
מוביל אנשים כן. שנראים נורמטיביים לתוכנית ריאליטי.
ואנשים שמשתתפים נראים מאוד סבירים. זאת אומרת, אנשים מן היישוב. לא כן. היה שם איזה... לא זיהיתי מוזרויות או באמת...
שי חי.
אקסיביציוניזם, כן. כלומר, בסוף גם נראה שהם באמת רוצים שיעזרו להם, ויש משהו מאוד אמין בשיחה, וגם המטפלת והנושאים שעולים. אבל ברור לי גם שהדילמות נבחרו מאוד בקפידה. זאת אומרת, זה לא... קשה לי להאמין שנראה שם מישהו שנתפס, נגיד, בבגידה. כלומר, כאילו הדברים המאוד, נגיד, מביכים, שעלולים להיות מביכים, לא יהיו שם.
אז זה גם קצת בעייתי, לא? זאת אומרת, אתה מצד אחד מקדם את עניין האמון, נכון?
כן.
והרילייטביליות והיכולת ליצור אמפתיה. מצד שני, כאילו הבעיות הן קצת בעיות מכובסות.
הם בעיות נראה לי מאוד שחורות.
כאילו יש שם, את רואה נגיד זוג שהגיע כי הוא הסתכל לה בטלפון וגילה שיחה עם האקס.
לא, אבל יש שם אחת שמסתכלת לבעלה בטלפון באופן קבוע.
כן.
כן. לבן זוגה.
לא, אני מדבר, לא כי
זה... אבל זה כמובן מוצג כאיזה מין דרך שלה, ניסיון שלה לשלוט במשהו שהיא לא יכולה לשלוט בו. זה לא שהיא מצאה שם
אני
משהו.
אני פשוט מנסה להבין אם יש שם בעיות זוגיות שהן, שהן רלוונטיות לימינו ולחיינו. כן. זאת אומרת, בעיות זוגיות שקשורות גם לטכנולוגיה של המאה ה-21. את מתארת לעצמך מצב שמישהו מגיע לשם כי הוא מכור, כי הבעל או האישה מכורים לפורנו.
לפורנו, כן.
באמת כל מיני סוגיות שאפשר למצוא בטיפולים זוגיים מודרניים.
כן. א', טוב, היו רק שני פרקים, אז בוא, יכול להיות שבהמשך זה עוד יתפתח למקומות אחרים.
אולי פתחו עם
פתחו עם המוכר והזה. כן, ויכול להיות שבעונות הבאות. שוב, בגלל שזאת ישראל וקטן והכל, וגם... אז נראה לי שבאמת את המחורים לפורנו כנראה לא נראה אותם בתוכנית הזאת, כי בכל זאת יש פה את מה יגידו הזה שהוא חזק.
אז זהו, שרון קנטור אמרה לא מזמן משפט שאני אצטט, היא אמרה את זה בהקשר של קורט קובן ורוקרים הישראלים, היא אמרה, בקצה השבוע של כל רוקר ישראלי מחכה ארוחת שישי עם אימא שלו.
כן, בדיוק.
אז גם זה כאילו...
כמה פרוע אתה יכול להיות. כן. וגם לכולם יש ילדים קטנים, שזה גם עניין לדעתי, הם לא אולי כשילדים יותר גדולים, אז אתה גם יותר תיזהר מלדבר על הבעיות שלך בבית, בטלוויזיה.
כן, אבל רגע, תגידי, איפה אנחנו שמים את הריאליטי הזוגי הזה, מול הריאליטי הזוגי הגדול האחר? כן. שיש לידינו, אנחנו מדברים, החופה שבחדר.
כן, החופה.
חתונה עם הבת ראשון, המכונה חתונמי, נכון?
תראה, כן, שם אני חייבת להודות שבאמת, כל עוד שרדתי באיזשהו שלב, באמת פרשתי, כי זה כבר נהיה כל כך משעמם, לא זיהיתי שום משפט שנאמר, שממש יכולתי להזדהות איתו, בטח לא היום, בסדר? אוקיי, אבל גם לא גם לא בתקופה, נגיד, שהייתי בשלב הרלוונטי בחיים.
אוקיי.
זה היה כמו, באמת היה משהו נורא נורא פלסטיקי במפגש בין האנשים. הם לא מדברים באמת, הם לא, כאילו, הם גם הקטע הזה שעושים להם טסטימוניאלס כל הזמן, והם כל כך מודעים למצלמות, זה גם מפריע. זאת אומרת, הם כל הזמן עסוקים בפרזנטציה. הם מגישים את עצמם לקהל.
ומהו דייטינג אם לא פרזנטציה?
כן, אבל בסוף, אתה יודע, אין, זה לא עובד כשאתה יודע שכל עם ישראל מסתכל עליך.
אז איך זה עדיין עובד? אני אגיד לך למה אני חותר. אני תראה, א', מה האפיל הגדול של חתונמי, שזה באמת, זה לחזור שנתיים אחורה ולנסות לעשות reverse engineering לתופעה תרבותית נורא נורא חזקה, בואי נדלג על זה.
כן.
אבל השאלה היא אחרת, למה את חתונמי מבט ראשון את מסתכלת עליה עם עין ככה קצת תקומה ומבט ציני וסרקסטי? ופה את מסתכלת על זה כאל דוקו רציני ואנשים...
גם כי, גם בגלל צורת ההגשה באמת, כאילו המבהיקות הזאת של קשת, שהם יודעים באמת כל תוכנית...
גלוס.
כאילו, כן, מרוחה בחלמון ביצה.
וחומצה אלרונית.
שבאמת אתה מרגיש כאילו את הצלופן...
חלמון ביצה זה מעולה.
זה חסר רק לפזר סומסום למעלה. אז זה נעים לעין, כאילו, יש בזה משהו, אתה יודע, לראות את באמת ניצן ומנו כפרה עליהם, אין, זה...
ויש פסיכולוגים רייש, שזה חשוב.
כן, וגם הפסיכולוג, כן, למרות ש... כאילו, כולם הם גם אנשים אמיתיים וזה לא מושלמים, אבל עדיין אתה, הכל שם נורא נורא עשוי מדי. בשבילי זה מיד מפריע לאמינות של הדבר.
את מסכימה איתי שזה גם הלך ונהיה עשוי ככל שזה יותר ויותר הצליח?
כן, לגמרי.
כאילו...
כן, בעונות הקודמות היו אנשים שהיו קצת פחות דוגמנים ודוגמניות.
לא רק זה, גם איכשהו מרגיש לי שהתהליכים שהם עברו, כן. וגם התוכנית, כאילו, איך שהגישה אותם, הייתה אחרת. זה כאילו, הם כבר יודעים שהם להיט.
כן.
לא כמו, נגיד, זה לא כמו שיש עונה שנייה לטייגר קינג, ואז אין קשר לעונה הראשונה, כי הם כל כך יודעים שהם הצליחו, וזה כזאת תופעה בינלאומית, אז בעצם הסדרה היא על התופעה. אז פה זה לא ככה, אבל עדיין יש איזה... שכבה של מודעות שהיא קצת מרחיקה, אני חושב.
כן. כן, זה, אתה יודע, זה מתוסרט, זה ארוך. לא שהטיפול זוגי לא ארוך ולא מתוסרט.
אז מה ההבדל בין זה לזה?
אבל החומרים, יש לך, א', יש לך איזשהו רצון להאזין למשהו שכבר התרחש שם בלעדיך. כאילו, אתה לא מהנדס את המציאות מאפס. אתה נכנס לבית של, לתוך מערכת יחסים קיימת.
אתה יותר זבוב על קיר.
לא יודעת, אבל בשביל זה, זה מה שרציתי לשאול אותך.
נו.
למה זה, ופה אנחנו בערוץ ציבורי, למה תמיד הערוץ הציבורי עושה את הדברים יותר מעניין מהערוץ המסחרי.
קודם כל, את אומרת, למה הערוץ הציבורי תמיד עושה? זה לא תמיד. לא אתה, תמיד. מאז שקם התאגיד,
כן.
הוא התחיל לתת פייט לערוץ המסחרי. זה לא שלפני זה כאילו ברומם הדברים שעשו שאמרנו, איך הם עושים את זה מעולה, מייתרים את הערוצים המסחריים. לא, פשוט מאז שקרה כאילו המהפך בתאגיד השידור הציבורי, ומאז שיש כאן 11,
כן.
באמת, אני חושב שאנחנו כישראלים נחשפים לזה שיש, אפשר לעשות טלוויזיה אחרת. אתה יכול לעשות, הרי כבר קברו, אני לא רוצה להגיד ספציפית אבי ניר, כן, את השם הזה, אבל מנהלי התוכניות וקברניטי הערוצים המסחרים קברו את הדרמה העברית, נכון?
כן.
קברו את קבורת חמור.
כי, כן, כי איטית מדי.
כן, כי זה לא עובד, כי למה שאנשים יראו את התוכן הזה? כי זה יקר. ואז באו בתאגיד והראו שזה הדבר הכי חם, נכון?
כן.
ושאם אתה רוצה, אז חזרות והמפקדת ושעת נעילה, כל אחת באיכות שלה, וטהרן ומנייק, זו שיחת היום, וזה מה שאנשים רוצים לראות.
כן.
אז אני חושב שאת ההבנה הזאת, הם גם לוקחים לריאליטי, וגם יש להם את המקרה של באו לאכול איתי ללמוד ממנו.
כן.
אפשר ללמוד מזה, אנחנו יודעים שבאו לאכול איתי, נכון, אין לה את הרייטינג של מאסטר שף ומשחקי השף. אבל כן, מבחינת האנגייג'מנט, כמו שאוהבים לומר, אנשים שבאו לאכול איתי, הם בזה.
כן.
הם שרופים עליה, הם מחורים, הם נשבעים בשמה. ואני חושב שהמודל הזה הוא גם קיים פה, היחסיות הזאת, וכמו שבאו לאכול איתי איזה קונטרה כזאת, יותר ממזרית ולא חתרנית, אבל כאילו פחות לפי הכללים של איך טלוויזיה צריכה להיראות, ואיך היא צריכה להישמע, ובאיזה עצמתים היא צריכה לעבור. זאת אומרת, זה פחות סימון אבים הזה של מה יש לנו פה ומנהלי תוכניות וכזה. אז גם טיפול זוג יש בו משהו יותר אורגני, כאילו הדרמה נובעת באמת מהבעיות של הזוג, כמו שאמרת.
כן.
ולא עכשיו נגיד להם שיש ביניהם קונפליקט. כבר יש ביניהם כן. קונפליקט, בואו נצלם אותו.
אתה מקשיב להם בעצם ונותן להם את הזמן לדבר על זה גם.
כן. ובכלל, יודעת, הדמות של מטפל זוגי היא נוכחת עכשיו מאוד בתרבות. הייתה את הסדרה הזו עם טוני קולט, זוכרת? בנטפליקס,
כן.
וונדרלאסט. אז כאילו זה מין משהו שהוא... זה מסתדר.
יש
זה לי... הכל מתכנס, אני חושב.
כן, וטסטר... כולם, לא כולם, אבל יש את טסטר פרל הרי בארצות הברית,
כן.
שעם הפודקאסט המצליח, וזה מאוד מעניין להיות באמת להקשיב ל...
אז אולי גם זה עונה על השאלה הראשונה שלך. אני חושב שאם זה כאילו, זה נורא בתרבות, וזה בתרבות במקום, אני חושב שאנשים רואים שזה מכבד, ולא פולשני מדי,
כן.
ולא נצלני, ושהם לא אחר כך בהכרח הופכים לאודליה סוויסה, ואו לי גרינר, ואו קוטי סבג,
כן.
ואו לא יודע מי. אתה אהבת את ג'אנט ג'קסון?
לא חושבת שבמיוחד הבחנתי בה. באחותו הקטנה של מייקל.
של מייקל, ש...
לא, נראה לי יותר אהבתי.
שפה בא, בדרך כלל, אצל גילי ואצלי, אחרי שאומרים את השם שלו, צריך להגיד או בוז או לעשות כזה טו.
אמן, אמן, אמן.
תראי, אנחנו ראינו באחד הפודקאסטים הראשונים של תרבות יום א', הלכנו להצגת בוקר של לעזוב את נברלנד. חזרנו לאולפן כל כך שפופים ובדיכאון, כשאנחנו...
שהייתי איתכם באותה הקרנה.
כן, וכאילו, אני... מאז אני לא יכול לשמוע את שמו של מייקל ג'קסון או שיר שלו, ולא לחשוב על הדברים האלה.
כן.
זאת אומרת, זה לא עניין של החלטה של אני רוצה להחרים אותו, צריך לקנסל אותו.
כן.
לא, זה אינדיבידואלי של אני שומע אותו ונהיה לי רע.
כן, כן.
אבל את אחותו, אני נורא נהנה לשמוע.
אחותו חמודה.
תמיד נורא אהבתי אותה, ממש.
כן.
מי שיצא השיר ששמענו, What have you done for me lately? של ג'ימי ג'ם וטרי לואיס. נכון, זה נשמע נורא פרינס, כאילו? היה משהו נורא מגניב בהתחלה של ג'אנט ג'קסון, שהיא כאילו נשמעה פרינס, ואז פתאום היו לה רגעים כאלה הרמונים ג'קסונים. ואחר כך היא הפכה לאחת הזמרות הכי מוצלחות בארצות הברית, בהקשר של R&B, כאילו, עכשווי. Rhythm Nation זה אלבום מדהים. אחר כך ג'אנט שהגיעה ב-93 עם That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. אני לא יודע כמה מותר להגיד את זה, מותר לנו להגיד. איזה אלבום החרמן זה היה, בייחוד עם הקליפ עם החולצת בטן
הזו. תיזהר שהליגה של ההורים, הליגה להגנה על ילדים מפני טלוויזיה, או איך שלא קוראים לדבר הזה,
שהיו נגד ג'אנט ג'קסון.
טלוויזיה.
תמיד נורא אהבתי אותה, וכאילו היא הייתה הג'קסונית שלי.
כן. כאילו בחרת ממש טוב, כי היא לא
בדיעבד, בחרתי ממש
כאילו
טוב.
כאילו עשתה פחות בושות מאח שלה.
גם עשתה, כן? אבל
כן, אבל לא באותו.
ולשם כך נתכנסנו, כן. לא? הסרט החדש, שאיך שמו הרשמי?
אז שמו המלא של הסרט בעברית,
כן.
הוא תקלה לחשוף את ג'אנט ג'קסון.
If the culture wars could have a 9/11, it's February 1st, 2004.
The term wardrobe malfunction has been burned into our cultural consciousness.
Someone thought this would be a good idea, and it backfired.
The sheer seemed like they were trying to diminish Janet's career.
Her career gets put on ice, and Justin is rewarded.
There was no equality of punishment.
וואו, זה נשמע כמו דוקו פשע על פאשלות בערוץ הראשון.
זה סרט של ניו יורק טיימס, אז הם נתנו לו כותרת, כמו כותרת של כתובה בעיתון.
אגב, הניו יורק טיימס גם הפיקו את הסרט על בריטני.
נכון, יש להם, כן, מעניין.
וגם בשיתוף הולו, ויש פה איזה, אני חושב, איזה קו מאחד, וזה גם מתקשר לסרט על ג'אנט, זאת אומרת, בין בריטני לג'אנט תכף נחשוף עוד קשרים. אבל אני חושב שיש פה איזה עניין של אני לא יודע, מיטוי, אבל להראות
זה פוסט-מיטו, כן. זה להראות איזושהי התעמקות פתאום, זה ללכת פנימה לתוך הקריירה של האנשים האלה, ולראות מה בעצם היה שם.
כן, מה תעשיית גם המוזיקה עוללה להן.
שזה גם באמת הסרט על אלניס מוריסט.
כן, וזה כתעשייה. זה לא נגיד הסרט על ראסל סימונס, שהיה גם הוא, שהוא סרט על בן אדם אחד בתוך התעשייה, שהוא מתעלל. אבל הסרטים האלה, זה כאילו הכתב האישום הוא נגד תעשיית המוזיקה, והאופן כן. שבו היא התייחסה לנשים. וג'אנט ג'קסון, אנחנו חוזרים אל התקרית שבעצם חיסלה לה את הקריירה, מופע הסופרבול של 2004, מופע המחצית, שאותו היא הובילה, ובו בטעות, או שלא בטעות, נחשפה פתמתה.
נחשפה. ג'סטין טימברלייק משך לה את החזייה, הוא כאילו קרא לה איזה חתיכה מהבגד שהיא לבשה, ונחשף אחד משדיה.
כשעל הפתמה
יש, כן, מין כוכב כזה מברזל.
וג'סטין טימברלייק, זה הגורם המאחד. הוא גם תרם מאוד לגרירתה של בריטני בזפת, בראש חוצות, עם הקליפ של קריי מי ריבר, אם את זוכרת, שהייתה שם מישהי שנראתה
כן,
מאוד מאוד דומה לבריטני.
כן, ניסה לרמוז שבעצם היא בגדה בו.
כן.
זה היה ממש, האמת שהוא יצא מנובל לגמרי.
עם בריטני, וגם פה הוא לא יוצא
לא, כי הוא הרי גם אמר, היא רצתה להשאיר את זה כזה מאומעם, את הסוגיה, האם היא בתולה או לא, והוא כזה אמר באיזה תוכנית רדיו, רואים את זה בסרט עליה, שהוא כן הודה, כן, כן, שכבתי איתה, כאילו מין הכי ילד
כן, כי הוא פחד לצאת לו גבר ברגע ההוא.
כן, אבל גם מצד שני, היא זאת שבגדה בו, כלומר, מכל הכיוונים יוצא מניאק.
נכון, וגם פה הוא יוצא די מניאק, משום כן. שהוא זה שחשף את דדה כן. של ג'אנט ג'קסון, והוא דואג מהרגע הראשון לבדל את עצמו מהסיטואציה.
כן. זאת אומרת, אבל גם להתנצל.
כן.
באיזה אופן שכאילו מנקה אותו מכל
ומטיל את כל הרפש על ג'אנט.
כן.
עכשיו, העניין פה, שני המקרים קרו בסמור, זאת אומרת, גם מה שקורה, גם הסינגל של קריי מי ריבר והקליפ, כן. יוצא בכזה 2000.
הוא היה דוש.
עכשיו הוא יגיד, לא, אני בסך הכל הייתי בתחילת קריירת הסולו שלי, ונורא נורא דאגתי לעצמי ופחדתי מה יהיה עם ההמשך שלה, אז דאגתי לעשות את כל מה שצריך כדי שהיא תצליח. אז כדי לעשות את זה, זה דבר אחד, הוא פשוט הטריש את זוגתו לשעבר, שהייתה איתו מילדות, ושבמובן מאוד מאוד רחב, גם אחראית לחלק ניכר מהצלחתו, שזו בריטני. ואז גם פה בסיפור עם ג'אנט, הוא זה שראשון מהר להתנצל. עכשיו הוא לא נגיד פונה אליה ואומר לה בואי נעשה משהו ביחד, הוא לא מנקה אותה מהשמה, הוא לא אומר האחריות פה הייתה שווה והיא אל שנינו. הוא מתנצל, הוא רומז שזה משהו שג'אנט ידעה עליו ולא
כן.
לא דאגה לשתף אותו ואת ההפקה,
לא סיפרה,
מטיל
לא,
עליה
כן.
את כובד האחריות, ממש מנקה את עצמו.
ומקבל עכשיו גרמי. שבוע
כן.
אחר כך או משהו.
מופיע בגרמי, מתנצל.
דקה אחר
כן,
כך, כן.
ומקבל גרמי. עכשיו, מה הסיפור? מי עכשיו, העניין הוא שג'סטין הוא גם לא הנבל המרכזי בסיפור פה.
לא, אבל אתה כן רואה שהוא, היו לו אינסטינקטים מאוד טובים באמת מגיל צעיר, כי הוא היה אז בן כמה? 22, 23, משהו כזה.
צעיר, כן.
צעיר. הוא כבר ידע כאילו מה צריך לעשות כדי, כדי להיות חלק מהתעשייה הזאת, ושלא ישרפו אותך ולא להצבן מדי, ואם כבר הצבנת אז כאילו איך אתה פוסח על שני הסעיפים ומצליח איכשהו לצאת מזה, כאילו גם הרווחת את הפרסום, אבל גם לא הרווחת את ה... גם לא, לא הפסדת במובן הזה שלא קיבלת את, ה, את אות הקלון.
נכון, ואחת הדרכים שהוא עשה את זה, הוא הלך ללס מונבס,
כן.
שהיה אז האיש החזק ב-CBS, אז ועד 2018, תכף נגיד.
ועד שכן, כן. קרה מה שקרה.
וכמו שאומרים בסרט, נשק לו את הטבעת, כן. כי הוא התנהג כמו מאפיונר. זאת אומרת, בסוף אנחנו מבינים שמה שקרה לג'אנט ג'קסון, זה כי לס מונבס נעלב.
כן.
הוא נפגע ממנה, והיא לא התנצלה בפניו באופן שבו הוא רצה, הוא אמר, אני אשרוף אותה.
והיא וג'סטין... לא ידעה להתנהג כמו גבר, כמו הבויז קלאב הזה, כן. שג'סטין טימברלייק הבין את חוקי המשחק.
הלך מהר לא... מאוד להתנצל אצל לס מונבס. כן. והנה קיבל את הקריירה שלו בחזרה, וקיבל גרמי, והופיע בגרמי ששודר ב-CBS. וג'אנט, את יודעת, אז היא מצד אחד אישה, ומצד שני היא גם שחורה.
כן.
נכון, משפחת ג'קסון, נכון, משפחת ג'קסון אוהבת לטשטש את האלמנט הזה של הפיגמנטים.
כן, אבל, רגע, אבל זה בדיוק הנקודה שבסרט פחות עבדה מבחינתי, אני חייבת להגיד.
דברי איתי.
כי הנושא, כאילו, כן, מיזוגניה בכמויות, בקטים של מיזוגניה, ללא ספק, וחוסר סולידריות, וכמובן פוריטניות אמריקאית, שאתה לא מאמין
בכלל. כן, בסוף תאמרת, מה קרה?
כאילו, מה קרה? אז ראו לה לשניונת את הפתמה.
לא, אני אגיד לך, זה... תראי, אני אומר מה קרה, מצד שני אני חושב, נגיד את, יושבת עם בנותייך, לראות את טקס הדלקת המשואות, והשידור של הסופרבול הוא המקבילה לטקס הדלקת המשואות.
אוקיי.
פתאום, יש הופעה של מרגי ונועה קירל.
אוי, זה יכול להיות מטריק.
אוקיי, דמייני, יש הופעה של מרגי ונועה קירל.
כן.
ואז... ברגע האחרון, מרגי אגב עולה בהפתעה, כן? כולם חושבים שיש רק נועה קירל, אבל אז מרגי עולה בהפתעה. וברגע האחרון הוא פתאום כאילו, הופ, וקורה מה שקורה.
אז רגע.
מה קורה לך ולבנותייך? איך, כאילו, איך זה מגיבות? איך את מגיבה בתור אם? זה ראוי בעיניי?
אני אחלק את
זה. זו המקבילה בשידור.
בסדר, אבל קודם כל...
מה קרה?
לא, 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 רגע. אז קודם כל אני לא דוגמה, כי אני לקחתי את הבנות שלי גם לראות תאופות של בת שבע, שהיו שם רקדנים ורקדניות בעירום מלא. זה לא, אני לא חושבת שעירום זה דבר... שצריך לפחד ממנו, אבל זאת אני, ובסדר, אוקיי, זה משהו אחר.
אתם השמאלנים באחר.
רגע, לגבי נועה קירל, בוא, האם הקליפ של ה-Please Don't Suck, או הקליפ שהיא עשתה כשהייתה בת 14, שבהתחלה שומעים את המפיק המוזיקלי אומר, משהו 69, I love 69, זה יותר טוב, כאילו, אוקיי, אז לא ראו לה שום איבר שמוגדר כאיבר שאמור להישאר מחוסה, אבל הרמיזות המיניות בקליפים שלה ובכל הווייתה, זה באמת, בוא, פתמה זה לא מה שיהרוג אותנו במקרה הזה, אוקיי? ומגיל מאוד צעיר.
שוכנעתי.
אבל לא ניכנס לזה.
אבל בטקס הדלקת המשואות, כן?
בעיניי זה היה יכול... 69! וואו, זה היה יכול להיות ממש מרענן, אבל... בסדר, לא, אני לא שותפה לבהלה האמריקאית הזאת, אבל... אוקיי, זכותם לרצות שהטלוויזיה שלהם תיראה כמו קוטג', אין בעיה. וגם, אוקיי, לא בסדר, זה לא היה צריך לקרות, סופרבול, ילדים צופים, לא הייתה. אבל מפה ועד להגיד...
עד לגמור למישהי את הקריירה.
לגמור למישהי את הקריירה זה כמובן הגזמה פראית. וגם אבל לייחס לזה, כאילו להביא תיאורטיקנית שחורה, שתגיד איך זה בעצם... סוג של גזענות.
כי זה
לא,
קישוט הפתמה.
לא, זה היה קישוט, כן. היא בעצם נכסה מחדש לעצמה את ה... היא רצתה להיות סקסית מתחת לבגדים בלי שאף אחד יראה, ואז אנחנו בעצם... באים בטענות אליה על זה שהיא רצתה להיות מינית בפני עצמה, לא יודעת, היה שם איזה פיתול מוזר בעלילה.
I remember speaking with him. Are you all set? Do you have any questions? There was a request for him to go in to speak to Janet, her stylist.
לא, זה ממש טרו קריים.
כן.
כל הסיפור הזה הוא ממש טרו קריים.
שלחו יחידה לזיהוי פלילי, להבין איפה היה מלביש שלה בשעות שלפני הטקס, וגילו שהוא הלך לאיזה חנות וקנה שם את הקישוט פתמה הזה.
לא הגזמנו.
כן.
עם התחקיר הזה של ועדת טירקל, איפה הייתה, איפה היה הסטייליסט של ג'אנט ג'קסון?
זה לא נראה מקרי.
באיזה חנויות לנג'רי.
גם, כאילו, גם לקרוא החתיכה בצורה כל כך מדויקת, בדיוק מפה, לא יודעת, זה לא נראה לי שזה היה במקרה.
אז רגע, אז למה את לא הולכת אחרי הנרטיב הגזעי?
אוקיי, ואז בסרט יש את הטענה שזה לא רק אירוע מיזוגני, אלא גם אירוע בעצם גזעני, שכל האש הזאת שהופנתה כלפיה, זה בעצם מראה לנו שוב את היחס המפלה והמרדד.
לנשים שחורות.
כן, והמשפיל כלפי נשים שחורות, ומיניות שחורה, וכאילו מה, כל הדבר הזה, הקונסטרוקט הזה של מה זה להיות אישה שחורה באמריקה וכו'. לא השתכנעתי.
אז זה, אני יכול להתווכח איתך? בכל זאת, את אורחת פה. תראי, העניין הוא, א', כל ההקדמה של הסרט, אנחנו רואים את היחס המאוד מאוד חשדני כלפי מיניות שחורה והמיניות של ג'אנט ג'קסון, ואיך אימא האחות הצעירה של מייקל התפתחה להיות זמרת, כמו שאמרנו, עם אלבום מאוד מאוד מחרמן.
כן. אבל רגע, באותה תקופה יש לנו, מה, זמרות לבנות שפרטו על אותם מיתרים, מיתרי סקס כבד, לא באו אליהם בטענות?
כן, אבל בצורה אחרת, וראינו את זה בדוקו על בריטני, אבל שנייה, יש לי פה טיעון אחר. כל הנוכחות של ג'סטין, היא כדי לדלל קצת את ההופעות השחורות במחצית של הסופרבול. הסופרבול הוא אירוע מאוד מאוד שמרני אמריקאי, הקהל של פוטבול, NFL, זו ליגה הכי מצליחה בארצות הברית, הקהל שלה הוא הרבה יותר לבן ומעמד, אני לא יודע אפילו לקרוא לו בינוני, אבל מעין, אתה יודעת, כל אמריקאי כזה,
כן.
וההופעה נערכה באצטדיון של יוסטון טקסאנס, כן. יש המון המון ייצוג לאמריקה הלבנה, למידל אמריקה בפוטבול כספורט, כענף. Mm-hmm. ומה שהיה, כשנתנו ל-MTV את להיות העוצרים של מופע המחצית, מופע המחצית שלרוב היו שם, אתה יודעת, כל מיני אירוסמית וספרינגסטין ודברים... כן, שמאוד מאוד מקובלים, כן. על כל אמריקה, פתאום לשים לו את דידי ואת נלי.
זהו, היו שם רשימה של...
ואת קידרוק ואת ג'אנט, אז כאילו אמרו, בואו נביא משהו יותר כל אמריקאי, יותר מיקי מאוס קלאב, בואו נביא את ג'סטין. וזו הסיבה שהביאו את ג'סטין, כן. כדי לדלל קצת את הפיגמנטציה שהשתלטה, כן. על הבמה, והרוח הזאת...
את הראפרים רואים... שגם ככה חשבו שהם יהיו קצת... שכל, כן. הזמן דאגו עם המילים של השירים, לא יהיו יותר מדי...
סקסיסטיות, ושהם לא יתפסו במפסעה וזה.
כן.
אז אני חושב שכשזה הלך הרוח, בכלל, לפני הופעה, אי אפשר לבודד ולרדד את האלמנט הגזעני. כן. עכשיו, כי הוא משולב פה בכל הסיפור הזה.
לא, באופן כללי באמריקה אין איפה שלא תזרוק אבן. כאילו, האלמנט הגזעני באמת נמצא שם בכל נימי התרבות הזאת, כן? כן. אבל פה אני אומרת, אם זאת הייתה זמרת לבנה שהיה נחשף...
נגיד מדונה. אז האם אינסטגרם לא השעתה השבוע את החשבון של מדונה, בגלל שהיא פרסמה פתמה?
כן, נכון.
אז הנה.
וזה עכשיו 2021, כן? 16 שנה אחרי.
כן, אז עדיין, אז אני אומר, אז א', זה קיים כלפי נשים לבנות, ב', הפוריטניות עדיין קיימת.
כן.
ג', וזה עוד עניין, ועם זה נסיים, שיש פה גם את העניין האג'יסטי, גם מדונה היא לא אישה צעירה, גם על ג'אנט, חלק מהביקורות שהיו, זה נורא.
היא בת 37, אבל הם אמרו, חשפה שד של אישה בת 40.
כן.
כאילו, גם הוסיפו לה 3 שנים, וגם השמיצו את הציצי שלה, סליחה, ולא בצדק.
כן, וגם איפה עוד אומרים את זה? אני חושב שאומר את זה ג'ון סטיוארט, נכון? כאילו, אומרים את זה ודייביד לטר, כאילו, זה מתכתב עם עוד משהו שקורה לנו, שאנחנו עכשיו רואים בתרבות ובטלוויזיה, זה מתכתב לגע עם מוניקה לוינסקי, את יודעת, עם הסיפור שלה. כי את רואה איך אנשים שכאילו הם בצד הנכון, כשיש שערוריה כזאת ואפשר לרקוד על דם של מישהי,
כן.
יאללה, בואי נרקוד.
ואז לא משנה אם היא לבנה או שחורה.
נכון.
רוקדים. הנה, גם מדונה אגב, גם חטפה על זה שהיא בגילה 63 מעזה לחשוף פתמה, ובכלל כאילו לחשוב על עצמה כאישה שהגוף שלה כאילו משהו שאנחנו רוצים לראות.
כן. בואי נשים עוד ועוד שכבות של בגדים עלינו, כן. עכשיו כדי ונתקלח ככה במים צוננים ונעבור לסיבוב המהיר.
Six ans à Damas sous couverture lourde.
C'est ça.
vous présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Vous avez été amené à rompre certaines relations assez fortes. Comment on fait pour gérer
ça ? Chani !
Ah oui !
Chani ! Je m'appelle Marina, je suis sismologue.
סליחה, אני כל פעם כשאני רואה סוכנות,
כן.
איך אומרים את תשמע בצרפתית? תגידי שוב.
Le bureau de légende.
איזה יופי, אני יכול לשמוע אותך אומרת את בלופ, כאילו.
Le bureau de légende.
כן.
שזה אומר, משרד האגדות, כאילו, הלג'נד, זה כשממציאים לעצמם סיפורי חיים אלטרנטיביים, אז הם קוראים לזה לג'נד.
וגם, כי השמות שלהם, של הסוכנים, נכון, השמות קוד שלהם, פנומן, מלוטרו, זה הכל מאגדות צרפתיות או משהו?
זה נדמה לי שהם אומרים שם שזה מתוך, הכל מתוך כינויי גנאי של דמויות בקומיקס צרפתי, נדמה לי.
אוקיי.
זה מה שהם אומרים, כן.
קיבלתי.
מלוטרו זה...
אז תשמעי, את אמרת קודם בהקדמה, שרק אנחנו רואים את זה, חולק עלייך. קודם כל, עמיתנו המאוד מלומד ומכובד, עמוס הראל, כתב עליה ביום שישי, בטור ביטחון השבועי הכי רציני שלו, קדיש לפסקה, ודיבר על כמה היא אמינה גם.
כן.
וכמובן כמה היא טובה. וגם אני יכול להגיד לך שכשאני כתבתי עליה בחיים, אבל בחיים, אבל בחיים, לא קיבלתי כל כך הרבה פניות.
וואלה.
לאיפה אפשר לראות את זה, ותעזור לי.
ואנשים זה דווקא פשוט.
ואנשים שרצו לדבר עליה.
כן.
ואיזה כיף שכתבת על זה, ואיזה דבר, וכמה זמן הייתה הסדרה תקרה זאתי. עכשיו, את יודעת, אני כותב כבר למעלה משבע שנים כל שבוע על סדרה.
כן.
וכזה אני לא זוכר. כזו התנפלות בקטע טוב, ואני יודע, זה גם נופל. בארץ בסוף יש קהל פרנקופילי די גדול, נכון?
כן.
והם רק מחכים לאיזה משהו טוב כזה.
גם נורא הצליחה פה הסדרה Call My Agent.
נכון, מאוד מהטעמים האלה, כן. כאילו. ואת יודעת, מחוברים לחיים, וזה אנחנו כבר מדברים מפעם, אבל...
כן.
היצירות פופולריות צרפתיות... הולכות פה מאוד טוב, שאת בתור מי שחיה בפריז תקופה...
כן, הם פשוט לא היו טובים כל כך בטלוויזיה עד לאחרונה, זאת אומרת, באמת הם פתאום נפתחה להם הצ'קרה של הטלוויזיה,
כן.
ובאמת גם Call My Agent שבצרפתית קוראים לזה 10%.
10%.
10%, והסדרה הזאת כמובן...
ויש את לופו?
לופון, כן, לא...
שבעיניי לא כזה טובה.
לא נכנסתי, זהו, לא הצלחתי להתחבר.
ויש את אמילי בפריז, סתם.
זהו, נו, באמת.
לא, עשיתי פה אלכם, אגב, זה אמילי בפריז, ואמרתי אמילי, שזה שם של סרט, זוכרת הסרט, אמילי?
אמילי, כן.
שמי משחק שם? מתיה קסוביץ', הוא מלוטרו פה.
מתיה קסוביץ'.
סליחה, אז הוא...
מלוטרו, או גיום דבאי.
או פולה פברה.
פולה פברה, אבל שים לב שגם אתה וגם אני חרקנו בלמים אחרי העונה הרביעית.
יפה שהסגרת נכון? אותי, כן.
לא, כי אנחנו, אני כאילו, זה היה באמת לא יום ולא לילה, בכל שנייה שיכולתי להקדיש לזה.
בואי נדבר רק על מה הסדרה. סדרת ריגול, כן. אני חושב, הכי טובה שראיתי מזה מיליון שנה.
כן.
שמה את כל ההומלנדים והטהרן של העולם
לגמרי.
בכיס הקטן.
וכבודן במקום המונח, כן? כן לא, גם באמת... בהומלנד צפיתי בשקיקה.
כן, כן, אבל פה יש בזה משהו יותר... נגיד העונה הראשונה, שהיא כולה מתרחשת רק במשרדים, נכון? היא סגפנית כמעט.
כן.
היא מתרחשת במשרדים ובקפיטריה.
כן. לא קורה שם כמעט, כאילו לא קורה שום דבר דרמטי, כן. לנגד המצלמה, מול המצלמה.
בדיוק.
הכל ואז, מדברים על.
ואז מגיעה העונה השנייה, וזה נהיה פתאום יותר אינטנסיבית. כן. השלישית יותר אינטנסיבית. ואז הרביעית, אולי אינטנסיבית מדי? זה מה שאת חושבת שקרה לנו?
אני לא רוצה לעשות פה ספוילרים, אבל קורה משהו בעונה הרביעית.
כן.
שמעלה חשש לגבי העונה החמישית. נכון?
כן.
בגלל אבל... זה בעצם קצת ניבלנו אולי.
כן. אני עושה שוב אחורה פנה ואומר שהגיבור של הסדרה הוא מלוטרו, גיום דבאי, פול הפאבר, שהוא סוכן שחוזר מדמשק.
כן.
ועכשיו הוא חוזר להדקוואטרס של הדז'נסאן.
כן, ששם הם יושבים, עובדים כאילו, זה נראה כאילו הם עובדים 9-5.
כן.
בצהריים הם עושים הפסקה כמו כל הצרפתים.
בקפיטריה הזו.
עובדים בקפיטריה.
באיזה משרד אין כזו קפיטריה עם סטייק פריט?
אוכלים סטייק פריט, אבל הסטייק עשוי מדי, אז מחזירים אותו, כן. כי הוא ביקש... רר, כן. ולא מידיום. והוא, כן, והם יושבים ואוכלים. כן. ו...
ובין שהם אוכלים, אז יש להם לעבוד. כל מיני משימות, בין שבתוך העולם הערבי,
כן.
מה שמתחבר נראה לי, באספקט הצרפתי, התחבר נורא סביב דאש ופיגועי, הפיגועים שהיו בפריז,
כן.
והבטקלן, וסביב זה, זאת אומרת, נגיד, כמו ש... אני יודע, פיגועי ה-11 בספטמבר הובילו גם ל-24, וגם בהמשך להומלנד, אז פה הבטקלן הוא כאילו היה איזה קטליזטור ליצירה הזאת.
פתאום רצו להתעסק בנושא הזה, כן. מה שאני במיוחד אהבתי, שהיה מאוד בולט בעונה הראשונה, ואחר כך טיפה פחות, אבל עדיין זה נשאר כאיזה מוטיב, שבעצם הם כאילו יש משהו נורא צנוע בעמדה שלהם כלפי היכולות המודיעיניות שלהם. אז הם אומרים, אנחנו לא המוסד, ולא ה-CIA, ולא ה-SVR, ואנחנו... בסך הכל, כאילו, סוכנות מודיעין ממשלתית, צרפתית, זה לא הצד החזק שלנו. ולכן, כאילו, הכל שם מאוד, כאילו, קצת אנדרדוגי כזה, שאולי זה, לא יודעת, לי זה גם מתחבר אולי קצת למה שדיברנו בהתחלה, על הטלוויזיה של כאן 11 לעומת ה...
ועל זה שחושבים שאני אישה בטלפון.
ועל זה שכן. אבל הם באמת, כן, מאוד, מאוד מומלץ.
אז אחרי 3 עונות, שכאילו נפתח, כל עונה נפתחת עוד זירה ועוד זירה, ופתאום אנחנו גם בזירה, נגיד, של המגרב, ואז אנחנו עוברים לזירה הטורקית-סורית, ואז אפגניסטן ואיראן, ואנחנו מגיעים גם לרוסיה.
כן.
ואת אומרת שבסוף העונה הרביעית נתקלת בקיר?
בסוף העונה הרביעית עלה בי... קרה משהו,
כן.
שאלה בי חשש כבד שהעונה החמישית אולי תהיה פחות מעניינת מהעונות הקודמות, אבל אני אצפה בה ואני מקווה שאתבדה.
כן. אז אני אגיד לך ככה, הרי את כל הסדרה כתבו ויהיה אריק רושן,
כן.
אני מקווה שאני אומר יפה את השם.
את זה אמרת יפה. אגב, יש שם את מתיה קסוביץ', ובעונה הרביעית או השלישית מצטרף אליו מתיה המלריק, ששיחק גם בסדרה המתווך של אתגר קרת ושירה גפן.
שהובילה לאחד ממטבעות הלשון האהובים בתרבות יומר הלב, פיף פאף, במקום צ'יק צ'ק.
פיף פאף,
את יודעת, את הסדרה בי אמריק רושן, והוא גם כתב אותה, ואת בעונה החמישית, ואולי זה כן יגרום לך לרצות לראות אותה עכשיו, את שני הפרקים האחרונים, זאת אומרת, אריק רושן בא לחבר הכי טוב שלו, ז'אק אודיאר, אולי אחד הבימאים הגדולים בצרפת, שלא אומר, הגדול שבהם, נכון? הוא בימת נביא,
כן.
הסרט כלא המטורף הזה,
כן.
ואת ליבי החסיר פעימה, אחד הסרטים כן. האהובים עליי, באמת, סרט יפה. אז אריק רושן בא אליו ואמר לו, תשמע, אני אמרתי את כל מה שיש לי להגיד.
כן.
תסיים את זה איך שאתה רוצה, וואו. אני יודע שאתה אוהב את הסדרה. והוא בימת את שני הפרקים האחרונים.
מדהים.
והייתה סביב איזה מאומה מאוד גדולה בצרפת, כך נאמר לי.
אוקיי, טוב, אז אנחנו...
אנחנו ממליצים, נכון?
כן, כן,
ממש,
מאוד
כאילו,
ממליצים.
איזה כיף שראית את זה, ואפשר לדבר. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הרעיון שקיימת בשבוע שעבר.
כן.
על הספר של סופרת שהלכה ועבדה במועדוני חשפנות, נכון?
כן.
הייתה חלק מתעשיית המין.
כן.
זה היה רעיון מרתק.
תודה.
וזה, את יודעת, זה מעניין לא בגלל האספקט המציצני, אלא אני חושב שאנחנו היום כקהל וכתרבות, מעניינת אותנו העמדה של העובדות בתעשיית
כן.
המין, כי יש כל מיני אג'נדות, נכון? יש את מי שאומרות, אל תתערבו לנו, אנחנו לא צריכים שתצילו אותנו, אנחנו
כן.
מתפרנסות. ויש את אלה שאומרות, זה זנות לכל דבר, זה כל מי שעובד בתעשיית המין, היא נהנסת פרסה. אז איפה זה עומד ברעיון הזה שניהלת? איפה מצאת את הדיון הזה קורה?
כן, אז קודם כל הספר קוראים אדום חזק מאוד, mm-hmm. כתבה אותו תמר רובין.
כן.
אני חייבת להגיד שגם ברעיון היה קשה, לי היה קשה מולה, כי אני באמת באה מעמדה שחושבת שזה טוב שסגרו את מועדוני החשפנות.
גם אני, אבל מה אני יודע?
נכון, אבל היא תגיד מה, זאת אומרת, היא גם נורא נזהרת, היא לא בדיוק רצתה גם להביע עמדה, ובסך הכל היא הייתה שם באמת עוברת אורח. כלומר, זה לא שהיא התפרנסה מזה כי היא הייתה חייבת, היא הייתה נערה צעירה, אישה צעירה, שרצתה להתנסות.
היא הייתה צעירה, והייתה צריכה את הכסף.
לא, היא הייתה צעירה והייתה צריכה את ההרפתקה. היא אפילו לא הייתה צריכה את הכסף.
הבנתי, אוקיי.
אז זה לא כל כך, כן, אז כאילו... קשה קצת לשפוט על פי זה, כמובן. אני כן חשבתי שזה מעניין. קודם כל, הספר הוא מעניין, והוא כתוב לא רע בכלל.
הוא קצת התחבר לספר של מעיין איתן, אם את זוכרת.
כן. כן.
שגם, ששם היא ממש דיברה על חוויות מזנות,
כן,
אבל...
כן, נכון, אני בדיוק קוראת אותו עכשיו. כן. יפה, כן.
ספר קל.
כן, קליל. נכון, אז יש לה ללא ספק כישרון, היא כותבת יפה, וגם מאוד כן הערכתי את זה, שזה נתן לי איזושהי הצצה לאפשרות שאני... קשה לי איתה, אבל אני חושבת שמעניין לשמוע אותה, וכאילו כדאי להיפתח אליה, ולא ראיתי נגיד ש... כאילו ראיתי שבעקבות הרעיון הזה, אז שוב היה קצת דיון שנפל, לא, אי אפשר לתת לגיטימציה לתעשיית המין, בגלל שיש כמה נשים שאולי באות לזה מתוך בחירה ולא...
כן.
נכון. אבל עדיין, כאילו, בוא ננסה לפתוח עוד איזשהו אפיק של מחשבה על הדבר הזה, ולהבין מה אנשים מוצאים בזה. גם מה הגברים מוצאים בזה. כלומר, לא להסתכל עליהם מיד כעל השטן המוחלט.
הנה אנס נכנס למועדון כדי לקחת את תומתה.
זה הרבה אנשים. האם כל הגברים האלה הם אנסים בפוטנציה? כאילו, שנייה, בוא נחשוב רגע. למה האנשים האלה מגיעים לשם? מה הם מוצאים בזה? מה התרבות? גם אם מדובר באיזשהו עיוות חברתי, איך זה הגיע לשם? איך הם הגיעו לשם? מה זה אומר על החיים שלהם, על החברה? אני חושבת שיש פה כן דברים.
והספר נתן לך עוד פרספקטיבה על הדיון הזה?
כאילו, לפחות אפשר לי לחשוב על זה. וגם על העניין, אפילו העניין הפיזי, העניין של מגע, כי היא גם מתארת, יש משהו בתיאור שלה לגבי המגע שהיא חובה, תיאור שהוא אמביוולנטי. הוא לא רק גועל, כן. הוא לא רק רתיעה. כן. אז טוב. שווה.
מעניין, כן. ונסיים עם המלצה שלי שתהיה מגה קצרה, כי אין הרבה מה להגיד על זה, א', כי כתבתי על זה כבר בסוף השבוע, וב', כי לפעמים לא צריך להגיד יותר מדי כשהסדרה מאוד טובה, סיפור אהבה.
Well, this place is nice.
It feels very divorcey in here.
That's because I got a divorce.
No, it feels like I got the divorce. Like when I walked in, it got on me, like it's in me.
How's the single life been?
I'm on all the apps, swiping up and down, left and right.
Do my feet stink?
No.
The laundry machine's been broken, so I ran out of socks.
So what are you doing? Picking up chicks in a bookstore? Like an off-brand?
היא זמינה ב-VOD של YES, כולה. העונה הראשונה הייתה עם אנה קנדריק, אם את זוכרת, שבה היא הייתה כזאת... כל פרק היה גבר אחר בחייה לאורך שנות ה-20 שלה, עד שהיא מוצאת את האהבה שלה, אבל את יודעת מה האהבה שלה? היא בסוף מצאה את עצמה.
כמובן.
עכשיו, העונה הזו, שגם עליה אחראי סם בויד, היא הלכה לכיוון עם, את יודעת, היא הלכה לכיוון שחור, אפרופו השיחה קודם על ג'אנט וגזענות, ונוכחים בה גם ענייני קורונה וגם Black Lives Matter, ואת שניהם היא תוקפת ממקום כל כך לא צפוי ובנאלי, והוא כל כך אורגני לתוך הסדרה. והסדרה היא ממש, את מרגישה שהיא כאילו, זה לא שלוקחים, את יודעת, זוג שחור, ואז שמים אותו בסיטואציה של הארי פגש את סאלי, כאילו, עושים איזה רדימייד, פשוט העניין שהם שחורים. אלא כל העניין של זוגיות והתאהבות, והתרבות שבה הם פועלים, הכל מאוד מאוד אינרנטי למוצא השחור שלהם, ולתרבות השחורה שממנה הם מגיעים. ואני אוהב לראות סרטים וסדרות ולקרוא סיפורים על דברים שאני לא מכיר, ושהם לא זמינים לי פה בקרן הרחוב, וזה עונג גדול, כי זה גם מטופל בצורה מאוד עדינה ורגישה, והפסקול, שזה תמיד, זה מין סדין אדום שלי, הוא פשוט פיצוץ, מין פסקול דיסקו סול פאנק שחור.
אבל איפה רואים את זה?
ב-YES, ב-VOD של YES.
אוקיי.
מה הבעיה? מה הבעיה? פשוט נכנסים ל-VOD, ורואים, זה במקור של HBO Max. אני לא מבין למה הוט לא קנו את זה גם. הוט, תצטרפו לעגלה וקנו את זה.
אז גם אני אוכל לראות את זה.
בדיוק. יאללה, שני, תודה רבה שהחלפת את גילי.
תודה.
בואי נקווה שהיא אכן תשוב אלינו בשבוע הבא. בחיים, ולא מאחורי סורג ובריח.
כן. תודה רבה, היה כיף.
תודה שני, תודה שני. יאללה, ביי.
ביי ביי.